והנאווה, שלכאורה זה לא קשור לפרשת שבוע, אמרת נראה איך זה, זאת הפרשה בעצמה. וגאווה והנאווה זה נושא מאוד כבד, כי כמו שאולי נתחיל מהסוף, שרק בחלק מהדפים יש את זה, באות א' של מה שהיה בקור האחרון. הספר, כל השיעור אנחנו רואים, כמעט לא נדבר, רק נקרא. מסוף, ספר יושר דברי אמת, של אחד מתלמידי הבעל שם טוב, הוא הלבוש ששרד על הוא הרב של הלבוש ששרד על השולחן ערוך ועל ערבי נחל, שהוא, זה היה, כל, רוב הספר מתעסק בסיפור הזה של גאווה וענווה. גאווה פסולה וענווה פסולה, וגאווה טובה וענווה טובה, וזה כל זה כל הספר הזה. א' הוא כותב, באמת שמעתי כעת בחג השבועות מפי כבוד קדושת המגיד מזלוטשוב, שאמר בזה הלשון, העולם חשבו שמצווה להיות ענב, באמת אין שום מצווה להיות ענב בתורה. למה אם מצווה להיות ענב? הוא אומר, אם היה בתורה מצווה להיות ענב, אז אדם היה אומר, לא מספיק שאני צדיק, או תראו, אני מדבר, רועד אל העם, מדבר איתכם, עוד, אני, גם ענב חוץ מזה שאני צדיק, ומוסיף גאווה על גאוותו. אין שום מצווה להיות ענב. כתוב על משה רבנו שהיה ענב, זה הדרכה טובה. באמת מצווה זה לא נאמרה בתורה, רק התורה מספרת השבח של משה. הוא באמת עשה מחמא מעלה בליבם דבר זה שמצווה להיות ענב. היום היצר עובד עלינו שיש כאילו מצווה להיות ענב. כי מקודם הוא מגדיל לב כל האדם בגבותו. כל אחד, דבר מופלא, כל אדם מרגיש שהוא בטובים יחסית. כל אדם כמעט. שהצחוקים שלו הם המצחיקים, שהקטעים שלו, שמי שהוא כאילו יותר, טיילן יותר בכיר ממנו, אז סתם חוואר, כל היום סתם הולך בשמש בשביל זה לא, אבל צריך גם ליהנות קצת. ואלה שהם סטלנים וסתם אנשי מעיינות וזה, הם האשכנזים האירוניסטים. והוא איפשהו באמצע בשילוב הנכון בכל הדברים. עכשיו, כל אחד, הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה שלא נהיה יותר מדי מיואשים ועצובים בחיים, הוא ייפה לכל אחד אומנותו בפניו, ככה כתוב בגמרא. שכל אחד יריש שהוא יושב באמת על עסק רציני, וזה עוזר לאנשים לעבור את החיים קצת בשמחה, וזה גם מונה מהם הרבה התקדמויות בחיים, והרבה, אנחנו לא ברור, אנחנו לא חרדים, לא חילונים, דתיים לאומיים, והתורניים שלהם, וכאילו תמיד זה נראה לו שאנחנו ממוקמים בעשירון העליון הנכון, לא בטוח. בגדול נראה שאנחנו בכיוון, אבל שאלה איפה אנחנו מוקמים בדיוק. ומספרים שפעם אדמור אחד אמר למשמש שלו, אמר לו, תשמע, כל העולם, יש את כל העולם, יש את היהודים, ברור שאנחנו עם הנבחר, אנחנו מרכז הזירה. בתוך היהודים יש ליטאים, יש חסידים. חילונים בכלל לא בעסק, בתוך הציבור העובד השם. ליטאים נחמד, אבל זה לא... בתוך החסידים, יש הרבה חסידויות, יש את החסידויות היותר למדניות, החסידויות היותר עבודת השם, בוא. בתוך זה יש את החסידות שלנו, יש את כל החסידים, יש אבל את הרבה, והמשמש, בסוף כל העולם עומד עלינו. עכשיו מצד אחד, מי שזוכר, דיברנו פעם על העיר שכם, שזה בגדול התורה של העיר שכם. שכם יש שם חלק, כל אחד צריך להיות חלק לעצמו, לחשוב שכל העולם תלוי בו. טבע המקום גורם ביושבה והתנשאות, כל הר פה בגב הר, בתוך שם שממנו תצא התורה לעולם יבוא המשיח, וכמה שפחות תצא מאחרים, גם יקדם דבר המשיח. ואומר, זה טבע המקום, השם ישמעו, לא נעריך בזה. וזה דבר טוב לאדם, להרגיש את זה. או טוב או רע, כמו שהשם ישמעו, אומר מי שזוכר, אם זה בטוב, אין טוב מזה, ואם זה רע, אין רע מזה, מהתכונה הזאת. ובזה קצת נעסוק. אז בוא נמשיך לקרוא. מקודם היצר המגדיל לב כל האדם בגבותו, מדמה לו שהוא למדן גדול ויחסן ועשיר וחסיד וצדיק, בעמידות טובות וישרות, וירא שמיים ונעים ונחמד. באמת לפי מעלתו היה ראוי להיות גדול מכל עמו, ולא לפנות אליהם, לא להתחבר אליהם בכלל. אך מה נעשה, זה מידה גרועה, זה גאווה. יחזיק אותי בעל גאווה, מצווה להיות ענב, יש ברך, לדבר עם הכל. על כן הוא עושה את עצמו כאילו ענב. מתחילה יגביה את ליבו, ואחר כך הוסיף עוד מצווה והוסיף גאווה על גאוותו. לכן אין מצווה בתורה להיות ענב. אז אומרים שגאווה וענבה זה עסק מסובך. הוא רק סיפור אחרון, לא אחרון, יהיה עוד כמה סיפורים פה. אבל הוא עסק הרבה בענייני ענבה, ועל יושב דברי אמת. פעם אחת הרב, התלמיד שלו, ערבי נחל, היה רב באיזה עיר, והסתבך שם עם הלמדנים של העיר, שקצת היה לו שם איזה ברוגז איתם, ויום אחד הגיע הרב שלו, היושב דברי אמת, לעיר, לבקר אותו. והוא ככה, תמיד היה מדבר דברים שם הרב שלו, אמר, אם הרי הראו כמה רב שלי צדיק, זה יעזור לי פה נגד הלמדנים של העיר, וראשי הקהל. אז הזמינו את הרב שלו לדבר שם, להגיד איזה שיעור, ואז מישהו שאל אותו איזו שאלה בהלכה, הוא אמר, אני יכול לתת לך על השאלה שלך בשתי מילים, לא יודע. טוב, היה ביזיון גדול, ובא אליו התלמיד שלו, הרבה נחל, אומר ככה, זה פדיחה, עשית לי. הוא אמר, מה אתה חושב? את כל העבודה שלי של שנים אני ארוס בשביל לארגן לך פה כמה עניינים עם הקהילה שלך, אתה חושב? אבל הוא אומר שאחר כך, היה פתאום שאלה למעשה הלכתי שם איזה מקווה בעיר, ואז הוא הרד כוחו שם משהו אמיתי לעשות, אבל לא, לא לבחון אותו, לא, לא עניין אותו לעשות פוזות. עכשיו בואו אולי נתחיל מהסוף, להסביר עד כמה זה מסובך. כל, אני מקווה שפה החבר'ה נשארים בעיקר עסקה, עסקה מהתורה, אבל מי שאיכשהו עניינו יהיה בצבא להיות בסיירת, אז נגיד הוא יהיה ב, לא יודע, נגיד בשלדג, איפה שרק עושים טירונות? איפה? לא, לא שלדג, בנחל, יפה, בנחל. אז מי שמכיר את הפוזה הזאת, הוא מגיע, מי שנועף את הבצבא, הוא שלושתי אופציות, מה הוא אומר? או שאומר שהוא בשלדג, ואז או שהוא שוויצר גדול, או שהוא ענב גדול. איפה? אני שם, מה אני צריך כל... מה אני עושה? מי ש... מה אני עובד? מה צריך להגיד שאני עובד בזה? ולא עד אני עובד, אני לא מורה. מה אתה מלמד? הישיבה גבוהה, חזק. אתה אגר קטן. חלה, זה מה שאני עושה. אפשר להגיד את זה גם בענבה, אפשר להגיד את זה גם גם בגאווה. הוא יכול להגיד אני בנחל, גם הוא יכול להגיד בנחל באמת בפשטות שבאמת תחשבו שהוא בנחל. הוא יכול להגיד שהוא בנחל, שכרגע הוא בנחל, איזו תקופה שיבד יבינו כבר אותה, שיש פה משהו... כל דבר אפשר להגיד את זה או בגאווה של גאווה או בענבה של ענבה. כבר הבסה שאין שום הדרכה למעשה, כי בסוף זה הכל בתוך הלב. אתה יכול לעשות הכל, יש אדם שאומר, יש את הגמרא שהמסנדרין קפה והסיפור עם ריש לקיש, והוא שוויצר, סתם הוא רוצה שישבו שהוא יודע באיזה דף זה. יכול להגיד את זה, להגיד את זה בתמימות גמורה, בלי שום, שום גאווה בלב שלו. אז אין שום הדרכות מעשיות מהסיפור הזה, זה הבעיה. אלא בסוף הכל זה כל אחד בתוך הלב שלו, וזה גם מורכב. אז טוב, אנחנו מתחילים לקרוא. אני מקווה שגם למהדורות הישנות, כמעט הכל יש להם פה, מקסימום להקשיב. זו שפה די פשוטה וזורמת. כל הספר יש דברי אמת, מי שרצה יראה במקום שלי, ספר מאוד מאוד דק, שעוסק בגאווה וענווה, כליל וזורם, ו... מקווה שיעשה לכם תיאבון. עוד כף בב אנחנו מתחילים. מי שיש לו. ועבר לך מדרש אחד בפרשת קורח, שאמר שם, מה ראה קורח לחלוק על משה? פרה אדומה ראה. המדרש למה? כי מיד אחרי פרשת קורח יש פרשת... פרשת חוקת, פרשת פרה אדומה. הרבה פעמים לא שמים לב, כל השיטות על מה קורח חלק, תמיד זה בדרך, כמעט תמיד זה פרשות, נגיד על פרשת תחלת בציצית, כי סוף פרשת שלח יש פרשת ציצית. לקחו את הפרשיות שבאזור, אמרו בטח הוא חלק על משהו פה ששמו לפני או אחרי. מה? או על המתנות כהונה, מזוזה לא, או על המתנות כהונה שיש בה... על כל מיני עניינים מהפרשות שלנו. ככה רוב השיטות אני חושב במדרש. אז השאלה הזאת צריך לסגור אותה לסוף השיעור, בסוף הוא מתחיל לענות עליה. מה הקשר שהוא חלק עליו על פרה אדומה? מה יש לחלוק על פרה אדומה? והעניין הוא, עכשיו הוא מתחיל לבאר את גאווה והענווה, בסוף הוא יסביר למה זה עניין פרה אדומה. והעניין הוא, כאף על פי שכבר כתבתי לך הרבה דברים, עניין השפלות והענווה איכו, זה כבר פרק כ"ו, מתחילת הספר הוא מדבר על זה, אבל עדיין לא יצאתי ידי חובת הביאור אפילו כחוט השערה. כל התורות שאמרנו על גאווה והענווה עוד לא התחלנו, כי זה מאוד מסובך. כי דבר הזה עמוק עמוק ממצאנה, והוא דבר המסור ללב, ואין ליבות בני אדם שווים. שני אנשים, הוא עשה, שניים עשו אותו דבר, אחד עשה את זה בגאווה, אחד עשה את זה בענווה. כי בדבר הזה צריך אדם להיות כמו משקל, כל הזמן להיות בזהירות. כי צריך אדם שיוחז בשניהם, בגבות ושפלות. כשיש מידה שהיא כולה רע, זה מאוד מסובך. להתרחק ממנה. אבל גאווה וענווה, נראה שצריך גם גאווה וגם ענווה. אדם חייב את שתי המידות באיזון דק מאוד. אז זה מסובך. יש דברים, תילחם בהם, תשפיל אותם עד עפר, זה מאוד פשוט. זה האויב, זהו, תראה, יש, קדימה, כולם יורים וגומרים אותו. אבל כשדבר אתה צריך אותו, זה מאוד מסובך. כמו שאבו מוסר אביך אומר, מדבר על מידות מצרניות. מידות שמאוד דומות, צריך לנסר אותם, ניסור המידות שם, שם, מי זוכר במוסר אביך. מה טוב ומה לא טוב. את, מה אנחנו הורגים, מה אנחנו משאירים. מה הדבר שעכשיו הוא רע ואחר כך הוא יהיה טוב, וזה מסובך. אז מי שרוצה לצאת עם תשובות ברורות, שיכול ללכת עכשיו כבר ללמוד משהו בבית מדרש, אולי יעזור לו יותר, כי לא נצא מפה עם תשובות ברורות, רק עם פתיחת הסוגיה, אני חושב. כמו שכתוב, חובות הלבבות של עבודת האלוקים ושאר הקנייה, ועשרה תנאים אין שם. והוא כלל שצריך לפרט, זה לא סתם כללים שצריך לברוח מהגאווה ולהיות ענף, זה מאוד מסובך, כי לפעמים גאוות השם זה דבר טוב. וצריך אני לפרש לך היטב כל זה. אף שידעתי באמת שאתה מבין כל זה מבלעדיי, כל הספר נחשב את זה נכתב בתור מכתב למישהו. אבל אני גם כן הבנתי כל מה ששמעתי מרבותיי קודם ששמעתי מהם. אומר, גם אני חשבתי שאני מבין את הסיפור הזה לגמרי ויודע לדבר על ענווה פסולה וגאווה פסולה, ואחר כך למדתי, הבנתי שאני לא הבנתי שום דבר בעצם. אומר, גם אני חושב שהוא מבין, אומר, תקשיב, אתה לא מבין באמת. אבל לא נהניתי בדברים ההם. כי כתוב על בינתך, אל בינתך אל תישען. עד ששמעתי מפיהם בכתבם, מה שידענו כבעלי אורך הקודש, ולחלק הגילוי אליהו, כמו בעל שם טוב והמגיד, ומנחם עדן פרי משלן וכו'. ובשומעים מהם התקשרו הדברים בליבי, כאילו קיבלתי מפני חכמי המשנה. וכל מה שאני כותב הכל הוא מדבריהם וכולי. עוד כף זין. והנה עניין עבודת האדם להשם יתברך צריך להיות בשני עניינים. זאת חוקת התורה, לא חוקת הפרה, חוקת התורה. זה חוק של כל התורה כולה, סיפור הזה. עץ ארז ואזוב ושני תולעת. ככה מתארים עם אפר פר אדומה. עץ ארז ואזוב. מי זוכר מה רש"י אומר? אני חושב. אם אדם היה כמו גאה כמו ארז, יהיה כמו אזוב. הוא אומר לא נכון. אבל צריך גם עץ ארז וגם אזוב. אם היה ככה, היה צריך להביא רק אזוב. אל תהיה ארז, תהיה אזוב. לא, 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 לא. צריך ארז ואזוב. עם חוט מחבר ביניהם. שני תולעת, מתי צריך את זה, מתי צריך את זה. שניהם טובים. צריך אדם להיות גם בגבות וגם בשפלות. ולא סגי באחד ומבד, לא מספיק אחד לבד. כי בגבות, למה לא שירו את שמרו בזה? כי בגבות חס וחלילה תועבה הוא. כתוב תועבת השם כל גבלב. זה תועבה להיות גבתן. וצריך להיות שפל וקהל לפני השם ידבר לפני כל. הגירת הרמב"ן, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, אל תאבד לפני אדם מדברך עם או תהיה כמה שיותר קטן. באופן שכתבתי למעלה, צריך להיות שפל. על ידי דבקות השם יתברך, בירתו ואהבתו, התפשוט הגשמיות. כל שאדם יותר רוחני, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שוכנת דקה, הוא שפל רוח, כמה שאתה יותר שפל, יותר יש לך יותר התגלות אלוקית. המים הולכים למקום נמוך, והתורה נקנית רק למי שמנמיך את עצמו, וכו' 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 וכל הדרשות. כדעת המקרה שכתוב בראשית חוכמה, שלא יקנה מידת הענווה רק מי שמופשט מהגשמיות, כמו שכתבתי לאל וכו'. מה העניין התפשוט הגשמיות? כי זה לא דבר מובן לכל העולם, רק מי שטרח ויגע הרבה וכו' וכו'. דלג שורה, לשורה הבאה. אבל אם יש שפל מכל וכל, פן ואולי יפתנו יצר הרע למור, מי אתה לדבר לפני השם יתברך ולעובדו, אתה בשר ודם, עפר ואפר. אתה יודע את נגעי עוונותיך, מידותיך הרעים. אתה מתועב לפני השם יתברך. איך ימלוך לבך להתקרב לעבודתו בייחודו? כל מיני פיתויים כאלה ואחרים, כל אחד לפי עניינו. קודם כל תפסיק לדבר לשון הרע, אחר כך נראה שאתה שם ציצית תכלת. תגיד את הדיבור הרווח הזה, שזה, טוב לדעת, זה מנגינה של יצא הרע. מתחיל לשמוע את המשפט הזה. טוב, קודם כל נראה אותך זה, אחר כך, זה 99% זה דיבור של יצא הרע. שסתם בא להחליש אותך, שכאילו קודם כל יש לך דברים לתקן לפני התיקונים האלה. קודם כל נראה אותך מקפיד על מה שאתה חייב, אחר כך תעשה, אחר כך תתחיל להגיד קורבנות בבוקר. משהו יש בזה, זה נכון, משהו יש בזה. ולפעמים אדם צריך יש עיקר ותפל. אבל כשדבר סתם בא בשביל להחליש את הבן אדם, בדרך כלל הוא סתם יצר. אבל יש לכל אחד יצר כזה שאומר לו, אתה ראוי להיות, לא נדבר על להיות חזן פה בישיבה, לא צריך לסיים בגרויות. אבל פתאום רוצים למנות אותך למשהו, לעשות משהו חשוב. אתה אומר, מה אני ראוי, מה אני יודע, מה אני יכול לדבר עם חבר'ה על כוונה בתפילה, לעשות סמינריון, למה אני מחמם בתפילה? אני כמו חולה כמו כולם, איך אני יכול להעביר סמינריון הזה? לזה צריך לייחס בגבות. בסדר, תנו לי כישרון, אני יודע לדבר, יודע להגניב את החבר'ה, יאללה אני אעשה משהו, אז מה אם... בסדר, אני לא, אז אני רוצה לפחות להיות טוב. אז מה אם אני לא כזה? כמו שאמר כתוב על יושפט כתוב...
אבל יש בזה קושי מה?
נכון, יש בזה קושי.
ואם צריך איזה חומר להעביר על הסמינריון?
צריך, באמת, צריך, זה לא חתוך. כמו שאמרנו, כל דבר יש גם צד בדיוק הפוך. באמת, באמת כל משפט שאנחנו אומרים בשיעור הזה, יש גם צד בדיוק הפוך. וזה בדיוק, זה בדיוק הסיפור, איך ללכת בין הטיפות האלה. יושפט כתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. ויגבה ליבו, יושפט היה גבתן. ללכת, לתפוס את ההנהגה. יהושע בן נון, משה אומר לו, אל תתחיל להתייעץ עם כולם. מנהיג שרוצה לשמוע מה כולם אומרים, לא יכול לעשות כלום. קח מקל, ואכל קודקודם, אתה תתפוס את העניינים, תקפקף את האנשים, תוביל אותם לאיפה שאתה רוצה. כמו שאמרו חז"ל, לפיכך נברא אדם יחידי, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. כל העולם נברא לו בשבילי. מה הפשט בדבר הזה? אדם צריך להגיש כאילו גדול הדור. מי שמכיר, רבי נחמן אמר על עצמו, אני איש פלא, נשמתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה מעולם. הוא אומר, הצדיקים היו מכירים מעלתי, היו יודעים כולם כקליפת השום לעומתי. אתה אומר, הלו, אתה לא הכתב לוי זמרדיצ'ה, והיו עוד כמה שמענו בדור שלך, גם לא פראייר. הוא אומר, אם היו העולם היו מכירים אותי, כולם מתבטלים אליי כל הצדיקים. רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר אומר, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה מפני אדון השם, דר רשב"י. אתה אומר, הגזמנו קצת, לא? הרבה צדיקים דיברו על עצמם דיבורים מאוד... פעם הרב גינסבורג אמר, אמרנו, כל אדם חייב לומר, כל העולם נברא לה בשבילי. היו רק כמה אנשים בודדים שתקחו את הסיפור הזה ברצינות. רבי נחמן ורבי שמעון בר יוחאי, שאמרו, אין עולם... אם היינו ככה מרגישים, שאם ירד גשם או לא, זה תלוי בבטן טל ומטר שלנו בחורף. שכל העולם עומד עליי. לא היינו נראים כמו שאנחנו נראים. כלומר, כל אדם אומר לעצמו, אם אני הייתי הרב אליהו עכשיו, הייתי עכשיו גדול הדור. הייתי מתפלל על הבעיה האיראנית, הייתי מתפלל על כל הרווקים בדור שהתחתנו, שפרנסה לכולם, על המשבר בקואליציה, גם הייתי על הכל, מה זה, כל העולם תלוי. למה אני לא מתפלל על זה? על מי אני שמתפלל על זה? זה בדיוק הפוך, הרב אליהו, מאז שהוא הילד הוא התפלל על זה ולכן הוא נהיה ככה. בדיוק הכל הפוך. אם אדם היה לוקח את הימים ברצינות, שהמשך התורה היה בא אליי, כמו ש... דווקא עכשיו אני רואה בשנה האחרונה לוקחים דפים להגיד משיעורים, אני שם לב בישיבה, כי פעם הרב דודי נכנס פה בחבר הזה לפני שנתיים אני חושב. אדם צריך את החיות על התורה, יאללה, שמעת שיעור יפה. אמר, טוב, וואלה, היה יפה. אתה צריך ללמד יום אחד, גם אם לא תהיה רב, יהיה לך משפחה, יהיה לך, אתה צריך להיות מנהיג, כל אחד צריך להיות מנהיג. שמעת משהו נגע בך, קח אחריות, קח מילונית, זרוק את זה לפני, יום אחד לא ישתמש בזה. אתה זוכר, השיעור הזה הוא חזק, אין לי כוח, לא סיכמתי אותו. רשמתי לב שהוא שם, בתיקייה הזאת, יש שם הקלטה של שיעור שהוא מעיף את הסך. אדם לוקח אחריות על הדברים, הוא אומר, כן, אני צריך להיות גדול, אני צריך להוביל את העם הזה לאיפשהו. אני אהיה חלק פה מעשה גדול, אני לא קטן. אם קטון אתה בעיני חרוש אלפי ישראל, אתה. אם היינו חושבים על עצמנו ככה, למה אנחנו לא אומרים תיקון חצות? יהיה לנו תיקון חצות, השולחן הוא חומר שכל ירא שמיים ראוי לו שיהיה מצר ודואג, אבל... זה נועד בעינינו, מי שלא בוכה בדמעות שליש, זה לא נראה לנו. רוב האשכנזים שבינינו, כמוני, עד, אני חושב, פעם ראשונה ראיתי מה זה תיקון חצות, אני חושב בגיל 17, משהו כזה, פעם ראשונה ראיתי ציורים של אשכנזים, אין את זה. אצל ספרדים יש יותר, וספרדים סתם, סליחות, פעמים, קצת ארוך, עושים תיקון חצות, הם כאילו מתחילים, פתאום גיליתי להפתעתי, יש שם כמה מזמורי תהילים. כמה קטעים, אין שם, הייתי היה ברור לי שיש שם לחשים של מקובלים, או כל מיני דברים מאוד... ולצערנו מי שילך לכותל בחצות הלילה, אני לא בטוח שיצליח לספור יותר מדימה אחת. לצערנו. אם אלה כן הרב עדס בדיוק בכותל. וגם הצדיקים, הלב של התום הדור שלנו קצת, זה מסובך, ועצם זה שאדם מתעורר זה גם משהו, קצת רוצה ומתפלל על זה, זה גם משהו. אבל לפעמים האווירה שלנו, יש את העבודה לגדולים, אנחנו, מה לנו, אין לנו עסק עם זה. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג, מי אמר שאני ירא שמיים? ואדם מסתכל על עצמו בקטנות, בערך הגבות מדי, ולכן הוא גם לא גדל. ואדם שהיה מסתכל על עצמו בגדול, יש לי כוחות, לפעמים היה עושה דברים גדולים. והוא התאווה על זה שהוא לא גדל מספיק, שהוא לא מספיק גאוותן. כי הענווה שלו, כל אחד מכיר את זה, אם לא אנחנו מגיעים, לא אנחנו, נגיד אנחנו מגיעים עם אבא שלנו להתפלל בבית שאן על הדרך, מנחה ערבית שם איזה בית כנסת. אחר בין מנחה לערבית, חב או דבר תורה משהו, גם מי שאבא שלו רב, בדרך כלל יוצא מרכז הרב, אם אין להם, לא הכינו, טוב, וברור להם בדיוק מה הקהל, מה הוא צריך לשמוע, ומה זה, הם לא יעלו לדבר. אז עולה אחד, קורא אלקוט יוסף, כמה הלכות. עד שלא ברור לנו שיש לנו מה להגיד, בדיוק, אנחנו לא... מה הם רוצים? תפתח הלכות, תגיד משהו, תגיד, דבר... אולי דיבורים מאוד פשוטים, אבל לפעמים אנחנו... פוחדים מזה, יש פה ביישוב, מליך עם היישוב, הוא סיפר לי, הוא גדל בנתניה. חוזר לבית כנסת של איפה שהוא היה, רואה שרב חדש לבית כנסת. הגיע איזה בחור בן 22, אברך צעיר, שסניק. אני חושב שזה התחיל מאיזה הזכרה שם. היה, הוא בא ב-30 או משהו. שאל איך קוראים השם של המנוח. הגיע מוריי ורבותיי. אנחנו פה, הלב שלנו כואב, פה איבדנו אבדה גדולה פה בשכונה. מי שרוצה להחזיר את האור שלו לשכונה, אנחנו עושים פה שיעור תורה עכשיו כל חודש בבית המשפחה. מי מתחייב להגיע? טוב, לא נעים, אבלים יושבים, ככה, יש לו שנים שם השיעור, התחיל לתפוס שם את הקהילה ביד רמה. אנחנו אין לנו את הענווה כזאת, התחיל לנשים מה לעשות, מי אמר שדברים הנשמעים, יותר אנחנו רגילים לצטט את החצי של המשפט, שמצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים. את ההתחלה שכשם שמצווה לומר דברים הנשמעים, אנחנו לא כל כך מכירים טוב. כמו תמיד החזקה שם היא כזה... עד שלא יזמינו אותי, יקראו וישכנעו אותי, למה זה יהיה טוב, אז אנחנו ענבים קצת, אולי ענבים ענבה פסולה. אמרו חז"ל, עולם יראה אדם עצמו, כאילו כל העולם, חצי זכאי, חצי חייב, עכשיו כל העולם עומד, כל העולם עומד עליי. אם הייתי מרגיש שעכשיו התפילה, מנחה שלי, היא מביאה את הפרנסה, את הדעת לעולם, לחילונים, מחזירה בתשובה, סולחת על כל ה... היינו נראים אחרת, אבל כל אחד מרגיש, מי אני פה בתוך העסק? אני עוד איזה פרט קטן. ודרכת הגמרא והרמב"ם שאדם מרגיש שכל העולם חצי חצי, אני עכשיו מכריע אותו, הכל עומד עליי, אין צדיקים בדור, אף אחד לא מתפלל, רק אני היחיד שעכשיו מתפלל מנחה בעולם. ולכאורה זה גבות גדולה, שידמה אדם בדעתו בשבילו נברא העולם, כל העולם תלוי עליו, אבל חז"ל הכריחו אותנו להשתמש בגבות זה. לכן הם אמרו, חייב אדם לחשוב את זה. כי בלעדי זה יהיה התרשלות גדול בנפשנו, לרדוף אחרי עבודת השם יתברך. כל אחד יאמר, מה אני לעבוד את השם יתברך? ויאמר גם כן די לי במעשיי. כשאני לומד ועושה מצוות, כמו שאני מאבותיי, אני בסדר, אני פחות או יותר מוקם טוב. גם דתי, גם לאומי, גם בני עקיבא, גם בנות, גם איזה, אנחנו בסדר, אנחנו. כשאדם אין לו שאיפות גדולות, כי הוא מסתכל על עצמו בענווה. אז אף אחד לא הולך על דברים, ומוסר את הנפש, ופועל בעולם. מספרים שכשפעם האוהב ישראל מאבטה קיבל מכתב מרבי עקיבא אגר, מגדולי הדור הליטאים, והוא כתב לו, לכבוד רבם של כל בני הגולה, תיר שם בשבחים כדרך הרבנים. הוא הראה לאחת החסידים, אמר, תראו מה, רבי עקיבא אגר, גדול האחרונים, תראו מה הוא כותב עליי, רבם של כל בני הגולה, הצדיק, עולים הליטאים, איך הוא מחזיק ממני, וכולם כזה התפלו, ככה הבא, הראה לכולם את המכתב, אמר לה, אתם יודעים למה אני עושה את זה? פתאום יהיה לי, אני אהיה קצת עייף, ויאללה, יגיד לעצמי, יאללה, עזוב אותך, לך לישון וזהו, נגיד, אתה גדול הדור, רבי עקיבא אגר מתבטל אליך, כל העולם עומד עליך, אתה נורמלי, איך אתה יכול ללכת לישון עכשיו? ומסתכלים טוב, צריך לך רבי אלימלך מפורסם, לפני שהוא נהיה רבי, רואה אותו מסתגר בחדר, רואה אותו עומד, אומר, רבי אלימלך, אתה רוצה אולי לשבת? מתיישב. רבי אלימלך, אתה רוצה אולי לעמוד? ככה, נעמד כזה, פרצוף כזה חשוב. אומר, רציתי להתאמן לפני זה, כשתעשו לי את זה, נזכור כמה זה היה מגוחך בעיניי בהתחלה, אולי את הצמא, להביא לי מים כזה, אבל לפעמים אדם הוא כאילו מתבייש בשאיפות קודש שלו. אתם כאילו לפעמים אומרים, טוב, מי שעשה קידוש פה כזה, אומרים, נו, יאללה, חזן באוויר. טוב, אתה כזה עושה, מחפשים שהוא יתקתק כזה, אתה מפחד שיראו שאתה קצת ככה מעריך, אתה עושה קידוש, יאללה, תקתק את זה כזה מהר, אל תעשה ברצינות. אדם מפחד בקודש שיש בו. פעם סיפור, סיפרנו שבוע שעבר, לא, ביום שלישי סיפרנו, אותו משמע אותו עוד פעם. סיפור, אני חושב, הוציא פסח פרן, קרב של ירושלים. שפעם אורי ביסרזן המלץ, לא זוכר מי הסיפור. פעם הגיע לזה חתונה בירושלים, שאל איפה מקום, איפה שולחן הכבוד? ישר התיישב בראש שולחן המכובדים. אחר כך הוא אמר, מה הייתי עושה? הייתי מתיישב איזה שולחן בקצה, אומרים לי, הרב יכבד אותנו, הייתי אומר, לא, טוב לי פה, בתוך עמנו הוא יושב את זה. אומרים, לא, זה הכבוד של התורה, הכבוד של ירושלים, היה תזמור, אתה מתחיל לנגן, נעים על ימי מלך, והיה מתחיל, מה אני צריך את כל הסיפור הזה? אני הרב של ירושלים. ישבתי שם, זהו, סגרתי את הסיפור הזה. שירו שאני גם ענב, חוץ מזה שאני הרב של ירושלים. זה מסובך מאוד. כל הזמן איך הבעיה שבאדם לפעמים קל לאדם לחשוב שבאמת הוא שווה משהו. ואדם התחלה אומר, כמו כל האנשי הציבור, אף אחד לא רצה לרוץ לכנסת. כל אחד לחצו עליו. הוא הרגיש שאין מנהיגים ראויים והמציאות לחצה אותו ללכת. הוא לא רצה. מה זה? כן. כאילו לא היה ברירה. וקל מאוד, משום על האדם קל מאוד להגיע להרגשות האלה שאין ברירה ולכן אולי רוצה, אבל
למה? דווקא כולם רצים.
אבל תשמע, כל אחד יסביר לך שהוא חושב
אבל היום תראה ברבנות אחי, כל אחד עולה לרדיו אומר
וה...
זה בכנסת שם
באמת עדיף שיקראו להם לדגל וזהו
פעם הרבי מבעל זה מספרים פעם שהוא הרבי מבעל זה פעם בתקיעת שופר, היה עמד לתקוע בשופר בראש השנה הוא מסדר כזה את השופר, פתאום שמעו אותו אומר ביידיש דיר שטכנית שתחנק רפינו, מאוף פעם שתחנק ותקע בשופר. רפינו, מה? חשבו בטח עם השטן משהו, בטח עושה שם הסתום, חתום פי, מסתין, משהו כזה. אחר כך הוא אומר, אני מסדר את השופר כזה בצד, נתלשה לי שערה. עצר אומר לי, פשש, הרבי מבעל זה הולך לי, להוציא ידי חורת האלפים, עברת רגע איסור דאורייתא, בראש השנה. אמרתי לו, תחנק אתה בשערה שלך, לא תבאס אותי פה. שיית בטעות, קורה, מה? לפעמים לא נתן לדברים להפיל אותך, נכון? יש לי צדדים נמוכים, אבל...
איך אומרים,
אל
תחנק ביידיש?
דירשטכטי, ככה. תמיד אומרים שביידיש הולך יותר טוב. יפה, אז חז"ל הכריחו אותנו שאף אחד לא יגיד מי אני, אני לא ראוי ולא עושה שום דבר. אבל לסיבה הזו, אנחנו צריכים להשתמש בגבות, לעשות עצמו לאיש, לעבוד עבודתו יתברך, להיות לאיש. ויגבר את עצמו עבודתו יתברך כאילו עליו מוטל כל העולם. אבל חס וחלילה אחר המעשה, בנאדם שבאמת יחשוב שהכל עומד עליו, מי אתה בכלל? אנחנו יודעים, באבות יש משנה. עקביה בן מעלה לל אומר, נסתכל על שעד הולכת הבא ידי עבירה. מה למה, אין באת, לאן אתה הולך? לפני מי אתה עדיר להם חשבון, נקודותיים, ואז נכון פירוט, מה אין באת, אין תפזרוך. לאן אתה הולך, כמו הפעמים אתה הולך, לפני המת... למה צריך פעמיים? ישר אפשר לכתוב, דע מה אין באת. ישר לפרט, למה צריך את הכותרת הזאת? אם עושים בחסידות, פעמיים אומרים את הכל. פעם ראשונה, דע מאין באת, יש לך נשמה אלוקית, אתה הבן של אברהם אבינו, לאן אתה הולך, איזה יהוד יש לנו לעם הזה, אנחנו אומרים לחזור לשמיים, אנחנו בני נביאים, צריכים להיות נביאים יום אחד. לפני מי אתה יותר תהיה דין וחשבון. ומיד אחר כך עוצרים אומרים, חתיכת כלום, נראה שאתה שווה משהו, אתה טיפה שרוחה, רימה ותולעה, אתה לא שווה כלום. את שני הדברים צריך. גם אדם להכיר בגדלות הבורא, אני הזרוע של הקדוש ברוך הוא בעולם, מצד שני אתה אפס, אתה לבד, אתה לא שווה כלום. אז הוא אומר, מצד אחד שאדם יעשה דברים בעולם, צריך לדעת שכל העולם עומד עליו. אבל חס וחלילה, אחר המעשה, ושעת המעשה שעושה השם יתברך, לא ידמה בין שום גבות, רק קנייה ושפלות, שיראה שהוא קיים לפני השם יתברך, ואינו עושה שום מעשה. מי נתן לך תקוע? ההורים שלך חינכו אותך חצי מהחינוך, והקדוש ברוך הוא נתן לך תחום כישרונות, וגלגל אותך לפה, והיית נולד במקום אחר, היית יותר רשע מכולם אולי. ומה שעושה הכל בכוח ועזר אלוקי, אשר הזרוע נתן לו כוח, בידי השם יתברך היה אפס. ויקיד כל זה בהכרת הדעת הטוב, כמו שכתבתי לאל, וכו'. ויחשוק תמיד לעבודה דבקות יותר מזה, יגיד רק התחלתי. וידמה לו שעדיין לא התחיל לעבודת השם יתברך. כמו שהאמת הוא, זה לא סתם, זה באמת הוא אומר. כי השם יתברך הוא אין סוף, ותשוקת עבודתו אין לסוף. ודבר שאין לו סוף, סוף לא שייך רק התחלה מצדנו. התחלת, לא, רק אולי התחלת. כמו שכתב במגלי עמוקות, שמשה רבנו אומר, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, בפרט ואת חנן. משה רבנו קיבל את כל התורה. פרה אדומה, רק הוא ידע את הטעם, ושלמה המלך לא ידע, איש, זה יותר חכם משלמה המלך. הוא אומר, אתה חילות, התחלת להראות לי קצת. מידך החזקה, מגודלך, משה קורא את הים, עושה את כל הניסים בעולם, התחלת להראות לי משהו. גם בסוף חייו, בשיא של משה רבנו, מריש, אולי התחלתי משהו. כי כל מה שהשיג משה לא השיג שום נברא בעולם. אף על פי כן לא היה נחשב לו כל זה רק להתחלה. אמר, אתה חילות על האות עבדיך. נמצא צריך להשתמש בשניהם, בגבות ושפיות. וכל זה דרך האמת וכו'. עוד כפחית. ונתחיל, נעצור את השעון ונתחיל לרוץ. אבל זה לעומת זה עשה אלוקים. טוב לעומת רע. כל המידות שיש בטוב יש ברע. רק בטוב אם לטוב, ברע אם לרע. ודע ביפוך הדדע. הרע ניקה בכל מקום הפכפך דרך איש וזר. כמו שכתוב במשנה. מה יצר העובד? הוא הופך לך. בוא נראה עוד מעט שבזמנים של תעשה להיות גאוותן, הוא מראה לך להיות ענב, ובזמנים תעשה להיות ענב, הוא מראה לך להיות גאוותן. הוא לא, העצה הרע הוא לא שקרן, בכל שקר יש נקודת אמת. את הטענות, בזמנים שאתה צריך לשמוע את הדיבורים על הלחץ, הוא משמיע לך את הדיבורים על הנחת. אתה לשמוע דיבורים על חשיבות הנחת, הוא שמע את הדיבורים, מביא לך את האלה על הלחץ. הזריזות, והוא בדיוק, הוא כל דבר, הוא אומר, תמיד הוא אומר דברים נכונים, אבל תמיד לא במקום הנכון. אותיות השמות של קדושה ושל קליפה שווים, רק הצירוף הוא הפוך. כמו שיש בקדושה כתר, בקליפה קרת, אותם אותיות. קשר ושקר, סולם מוצב ארץ, סומל וסולם מול סמל, הקינה, איש טעם ואיש מת, עונג ונגע והרבה כדומה. הכל אותו דבר, רק שטיפה הוא הופך לך את זה. מידת הקליפה, להפוך כל דבר אמת, לעשות מטוב רע ומרע טוב, כמו שכתוב וכו'. והקליפה מפתה לאדם גם כן בשתי המידות, גבות ושפלות, רק הפוך בדיוק. כשרוצים להוכיחו שונו הולך בדרך האמת, לעבוד השם יתברך, בתורה ובתפילה, בתחילו ורחימו. שר דברי רע שבאים לתת לו מוסר. אז ישיב האיש הפתי. מי אנוכי? לא נוראות, נדרים פה דרגות עליונות, אני אדם פשוט, מה זה, זה גאווה להיכנס לזה, מי אנוכי לגשת דברים הללו, אני מכיר את חטאי, מה אני אלך בגדולות מפות דרכי החסידים? אני כמו אבותיי, די לי בזה, צריך להיות ענווה, ושאר השפלות, שאומר הכל שיתרשל מהעבודה. וזה פיתוי מצד השפלות. הלוואי שהוא באמת היה שפל כזה, כשמישהו בא להתקוטט איתו, הוא אומר, כשמישהו בא להתמן אותו, אז הוא גם אומר, נפשי כפה על הכל תהיה. כשמעצבנים אותך, אתה מתעצבן, אבל פתאום שבאים לקחת אותך לעשות את זה משהו חשוב, אני לא, לא ראוי, אני לא רוצה להיכנס לזה. כשתקוטט עם האדם יבזהו, אז יקבע לי בו. אני חושב שהוא עובד השם יותר מכל החסידים בעולם, והוא לא מתבלש ככה לדבר על אדם כמוני. וכו'. עוד כפתט. באמת בדור הזה, גבר מאוד, זה הקליפה ההפוכה. עלה את החרבת המתהפכת. להפוך חבר לחרב, כמו שדוב השלה הקדוש. ציטוט. עתקו וגם גדלו גיבורי החיל, אנשי רשע. מצדם דומים לצדיקים, תמדי חמים וחסידים, מוטפים לבנים, רק לא נתארו ליבה מכבוד וקינה. ובקינתם הם מטילים מום בקודשים. מדבר מדברים נגד כל מיני צדיקים, דלגו שורה, שרחמנא ליצלן, לא, שרצה לומר, תראו את הסבר, כל הגדול מחברו, גדול, יצרו גדול ממנו, הוא מסביר, תראו את הסבר יפה. כל הגדול מחברו בליבו, כל מי שיותר גאוותן, נמצא שלו גבות בלב, לזה יצרו גדול ממנו. אדם גדול באמת לא יצרו לא יותר גדול ממנו. אם אדם ככל שהוא גדל, הוא רואה שיש לו עצר יותר גדול, כנראה אתה לא גדול באמת, אתה פשוט גאוותן. ואז סימן שיש לך יותר גאווה, שיש לך יותר עצר. הם רואים, מקנים עם מישהו, אז הם מתחילים לדבר נגד צדיקים אחרים, ולהטיל בו מום בשביל להרגיש שיותר צדיק ממנו. כל אחד מכיר את התענוג הזה, לראות מישהו יוצא צדיק ממך שמאחר לתפילה. או שעשה את פדיחה, שרח יעלה ויבוא. טוב, פעמה יפה, אני יודע, זכה, אתה בואו שרח. זה עושה, יש בזה איזה חיות. טוב, הלאה, אופ, אפר מוזדף. עוד למד. ועניין זה קרה לכוח במשה. איך הוא נפל על משה רבנו שהוא מתנשא על קהל השם? יש משה ענב באדם. כי בית משה רבנו עליו שלום היה לו תכלית השפלות, כמו שהיא התורה עליו. ואף על פי כן, היה לו גבות בכמה דברים שעשה. שהמלך על ישראל, ונינת עצמו כמלך על עמו, הוא היה הכי ענב, הוא ידע את מקומו, הוא ידע את כלפי אנשים. הוא לא התנהג ענבה כמו שאנחנו מכירים, חושבים שענב הוא חייב להיות תמיד כזה מסכן. באמת, אז זה לעבודת הבורא, להדריך את העם, לעבוד השם יתברך. כי לא היה אפשר בלתי זה שיהיה איש שיצא לפניהם. צריך מנהיג, מנהיג צריך להיות אדם חזק. השם ישמעאל אומר שדוד המלך חייב להיות בן גרים עם מואב, כי מואב נאמר עליו שהוא גאה מאוד, שהוא גאוותן. אי אפשר להיות מלך מי שלא גאוותן. קצת גאווה אתה חייב. אתה המלך. אתה חייב לדאוג לכבודך. ויש דיון לשאול המלך, שזה שהוא לא עמד על כבודו בהתחלה, מי זוכר, שאנשים פגעו בו, והוא כזה אמר לו, לא, תפגעו בהם, אל... אתה המלך.
זה גם מה שמיכל עמוד דוד, הוא לא מסכים.
נכון, מצד אחד נראה, הצד שני, ששם זה... זה מוגזם כבר, שהמלכות נהיית מאוד מכובדת, ו... ועוד אותו יראה. עכשיו, באמת, באמת, הנושא הזה נושא כבד, יחס לבנים, תמידי חמים, עד כמה הרב צריך להיות שונה מהאנשים האחרים, זו שאלה באמת נוקבת. המצפאים שבינינו, שזוכרים את הרב סבתו, עירת כבוד, אף פעם הוא לא יכנס מואב אליקים לשיעור. קודם כל, כולם יכנסו לשיעור, ואז מישהו יסמס לו, יתקשר אליו, כולם בכיתה יושבים, ואז הוא יגיע, כולם יעמדו, עד שהוא יושב, ואז ככה... אבל אליקים יכול להיכנס פה הראשון לפעמים לשיעור, עד ש... ו... עכשיו, שאלה טובה באמת, מי שיש דיונים ברמב״ם, אתה מתחכם, אתה איך... דיברנו על זה לא מזמן פה באיזה שיעור. אז משה היה גם מכובד. מי שפגע בכבודו נבלע באדמה. משה אומר, אל תסלח לי נהל דתן ואווירם, הם פגעו בי. הנה, והוא לא רצה, מה שלח נביא תשלח, הוא רצה שאהרון יהיה, והוא היה ענב מאוד, שקדוש ברוך הכריח אותו. וקורח, אף על פי שפיקח היה, והיה לו רוח הקודש, עם כל זה ניצוץ קנאה נשארה בו, ולא ניתר ליבו ממנה לגמרי. כל קנאה זה מצד גאווה, שלי מגיע ולא לא מגיע. ואם הוא לוקח, זה על החשבוני. אז הוא ראה הכל טוב, וראה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל, שגדול ממשה ואהרון. ששקול כנגד משה ואהרון ביחד. גדול מכל אחד מהם בנפרד, באמת אני יותר גדול ממשה רבינו. אבל הקנאה שבו גרמה לו להרגיש שזה כבר עכשיו. שמשה רבנו זה גאווה, שמשה רבנו חושב שהוא ענב אמנם, אבל באמת הוא גאוותן, ואני אמנם נראה גאוותן, אבל באמת אני ענב. אמרנו, זה היצר. אדם שלא תיקן את עצמו לגמרי, אז הכל יתהפך אצלו. את הגאווה שלו יסביר למה זה לא גאווה, אלא זה ענבה אמיתית, לדעת את מקומי, ואני רואה שאני צריך אותה מנהיג, ואני יכול לתקן יותר משה רבנו, ודווקא הם, נראה להם שהם ענבים אולי, באמת הם הגאוותנים. וזה, כשאדם מגיע לשם, הוא עבוד כבר. כל מה שיסבירו לו, שמשה באמת הוא ענב, הוא יגיד, לא, זה הוא עושה, חושב שהוא ענב. באמת זה גאווה. וכל גאווה שיש לו יודע להסביר אותה למה זה נובע מתוך ענבה דווקא. אז הוא חשב באמת שמשה רבנו הוא הטועה, ואני הצודק. טוב, אז הוא אומר, קודם כל הוא אומר, אז איך אדם ידע? מתי באמת הוא ראוי? ומתי... זה גאווה, מבקשים לך, בוא תעשה משהו גדול. בוא תיקח איזה הנהגה על משהו. מתי אתה אומר, באמת, זה לעת כזאת, הגעתי למלכות. מתי אתה אומר, ענב. אז הוא אומר, קודם כל רואים דבר ראשון, אם מישהו בתוך הלב רוצה את זה או לא. משה רבנו מתחנן, הוא אומר, אהרון הוא הבכור. שאהרון יהיה, שלח נביא יד תשלח. פרשנים אומרים, שלח נביא יד אהרון, הוא לא רוצה. הוא מנסה להתחמק מזה. כשרואים שאדם רוצה להתחמק, ובסוף המציאות מכריחה אותו, אז סימן שזה משהו אמיתי. אבל אם אדם מרגיש שיש בו תוכו רצון לסרה, אז יכול להיות שיש פה... משהו רקוב, עוד למד בית, אנחנו עפים היום. ונחזור לעניינו בעניין המדרש. אמרנו על מה כוח חלק? על פרה אדומה. זה פרה אדומה. עץ ארז ואזוב. הגאווה והענווה. פרה אדומה זה בדיוק הבירור הזה. שאלו עליין פרה אדומה, אחד נראה מוז, שאלו אותה בעל שם טוב, איפה רמוז מפרה אדומה, עבודת השם? הרי אין לנו היום פרה אדומה. והתורה היא נצחית בכל מקום וכל זמן, זה יסוד החסידות. לכל אדם, בכל מקום וכל זמן, יש לו מה ללמוד מפרשת חוקת או מפרשת בניין המשכן, שכבר לא יהיה עוד פעם משכן. אז מה לומדים מפרה אדומה? מתארת תמאים, מתארת את התיאורי, את התמאים ומתמת את התיאורי, מה זה הדבר הזה? וישיב, אתם רואים שורה, חמש שורות מאות למדבט. וישיב שזה עניין הגבות. שמתחילה, אם האדם מתנהג בדרך לא טוב ורחוק מהשם יתברך, אז התחלת התיקון זה מצד הגבות. להגיד לו, העיקר, אתה רוצה, אתה מקבל עליך מלכות שמיים, זהו, עזוב, כל אין לך חטאים מאחוריך. צריך להאמין בתשובה, אתה ברגע אחד אתה בא לתשובה, אתה יותר גדול מכל הצדיקים, כמו שהרב יגאל לוינשטיין, דוד שלי, היקר, סיפר לי שהוא נהיה, שהוא חזר בתשובה, התחיל ללמוד שולחן ערוך, אחר ראשונה שיהיה הוא מעורר השחר, אמר, יאללה, מחר אני קם ותיקן. הוא היה מג"ד בצבא, יהודי רציני. הלך, אמרו לו, אין ותיקן, יש רק מניין אחד ותיקן פה, אצל הרב אליהו, בית כנסת, הוא היה מכון מאיר. טוב, המוקדם מגיע לוותיקן, היה בטוח, יראה שם את הרב טאות, רבבום, את כל הרבנים. לא רואה, הייתה הרב אליהו, חוץ מזה לא רואה שם אף רב בקהל. הוא אומר, אותו רגע הבנתי, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו הצדיקים לא יכולים לעבוד. לקח לי כמה זמן להבין שהעסק יותר מסובך מאיך שזה... אבל להתחלה טוב לאדם להרגיש שהוא... בסיבוב הגברה הבן של רב לזר ברבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה תקופה לא תקופה לא... ירד מהדרך תקופה, ואז הבטיחו לו, אם תעשו בתשובה תהיה רע וזה, וזה עזר לו לעשות בתשובה. חיבדו אותו והסבירו לו כמה מעלות גדולות ואיך שהוא, והוא עומד בהתמודדות יותר מכולה, ועכשיו... כשהוא התחיל להיכנס יותר, יגידו לך, חביבי, יש לך הרבה, הרבה מה לתקן מאחוריך, הרבה דברים מקולקלים שלא פשוט לעקור את זה מהלב שלך. בהתחלה, כשאדם ייכנס, להסביר לו כמה הוא גדול וצריך גאווה, גבות קצת. להתפארות, עולם הבא, זה גם גאווה, אומר שאדם עומד שהוא עולם הבא, כאילו מגיע לי משהו, לא מגיע לך כלום. כל החיים שלך אתה עובד, לא מגיע לך שום עולם הבא, אף אחד לא חייב לך כלום. בהתחלה, מגיעו לך, יש לך מעלות גדולות. זה להתחלה. אבל חסר חלילה אחר כך, אחרי כבר שהוא בפנים, תאוות השם כבר גבוהה לב. אז את התמאים הרחוקים מהשם, זה מתאר הגאווה הזאת. אבל את התיאורים זה מתאמה הגאווה הזאת. אז בהתחלה אתה צריך להיות גאוותן, ומיד אחר כך זה הפך להיות הכי מתאמה בעולם. כלומר, גאווה וענווה זה לא דבר טוב או רע. לפעמים יש כאלה שזה יתאמה אותם, ודברים שזה יתאמה אותם, ודברים שזה יתאמה אותם, ודברים שזה יתאר אותם. כבר אמרתי בפסוק, כי כל שעור וכל דבר שמתאירו בינינו של השם, קורבן ראשית תקריבו אותם. שעור ודבר שאומר זה דברים שמרתיחים ועולים, אני לא מבין זה בדיוק למה. שעור אני מבין שזה מנפח. זה העיסה, זה הגאווה השעור. דבש למה? ותבשיל, לא יודע, זה, אולי זה תוסס כזה, מתוך מים רותחים שאין דבש? יש פה איזה בשלן? לא יודע. ככה הוא אומר אבל. מה כתוב? אסור לה תקריבו בינו של השם, אלא מה? קורבן ראשית תקריבו אתם להשם. את הראשית, כן, ראשית צריך להתחיל לעבוד הבאים בגאווה עם שאור. אבל למזבח לא היה. מזבח? יש תמיד דוקד על המזבח, שם הכל נשרף של הקדוש ברוך הוא, שם צריך ביטול וענווה. הוא אומר, זה לא רק אצל המתחילים, גם אצל צדיקים. לפעמים שהוא צריך להתקרב להשם, למה פתאום להחליט איזה משהו? לאדם מחליט, רוצה לשים תפילין רבנו טעם, רוצה להתחיל, לא יודע, משהו, הוא בא לו ל... הוא רוצה לעשות תענית דיבור בסדר בוקר. כל הזמן הוא בחצי מהסדר, הוא מפטפט, יאללה, הוא מקבל לעצמו תענית דיבור. מה, הוא גאוותן, כולם יגידו לו, יאללה, הוא חושב שהוא צדיק פתאום. התחלה להגיד, יאללה, מה אכפת לי מאף אחד, אני גדול הדור, אז מה? אני, אין יש לי רצון, לא אכפת לי מאף אחד, אני לא שם עליו. ולהיות אדם אז. מצד שני, אחר כך, אם אתה נהיה גאוותן, אבל שם דבר אומר שאדם יתענה משבת לשבת. והרגיש שהוא עשה משהו גדול, הוא אומר, אם הוא הרגיש שהוא עשה משהו גדול לאלוקי ישראל, כל התענית קומפלט עוברת לסטרה אחת. ככה הוא כותב שם. ולא עשית כלום בחיים, כל מה שעשית, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח, ועשית מה שהיית אמור לעשות לו, התחלת עוד. אז כל הזמן צריך ללכת עם שני הפתקים האלה בכיסים. זה משפט בבית פשיסחה. אדם חייב ללכת כל הזמן עם שני פתקים בכיסים. צד ימין, ויגבה לי בו בדרכי השם, או אם אין אני לי מין לי, או כל העולם נברא לה בשבילי. צד שמאל, אנוכי עפר ואפר. והרב דודי סיפר שפעם היה באיזה שיעור, הוא אמר את זה ואיזו אישה שמה, רק איזו מחבירה, היא אומרת, דוד של חסיד סוחות שהוא נפטר כמה חודשים לפני זה. אחרי שהוא נמצאו לו בכיסים, שני פתקים בכיסים. פה עלית האיש הולך מעט השירותים, שני כיסויים וזה, אבל... הוא הלך עם התורה הזאת. באמת שזה, כל הזמן, כל החיים צריך ללכת עם זה. מצד אחד יכול להיות שעכשיו יכולת לעשות משהו ולא עשית בגלל ענווה פסולה, אתה תשלם על זה. מצד אחד יכול להיות שהרגשת טיפה גאווה ואתה גם תשלם על זה. זה מה שנקרא במסיעת שערים, משקל החסידות, מלחמה עם פנים ומאחור. יכול להיות שאתה הרווחת פה משהו והפסדת משהו במקביל בצד השני. הוא אומר, פרה אדומה, הגבות נקראת פרה. פרה ורבש, מגדיל אותך. הוא אומר, ועל זה, זה כוח חלק משה רבנו על פרה אדומה. כוח אומר לו, הנה, אתה זה מטמא אותך, אתה גאוותן, אתה חושב תן. והוא, הגאווה שלו היא גאווה קשרה. וטעה בזה, והכל היה בדיוק הפוך. שגאוות משה רבינו באמת הייתה ענווה גדולה, והיה גאווה שלו, זה היה גאווה אמיתית.
זה נפלו על
קורח,
כאילו, בסדר.
כי הוא לא תגן למידות שלו. כדור, אדם גדול היה, נכון? אבל אם הוא היה מתוקן למידות שלו, לא היה טועה. הרבה חטאים בתנך, זה היה ברוח הקודש, ראו שדוד ראש בת שבע מתאימה לו. הרבה חטאים, הם נובעים משהו ראייה אמיתית. כמו אתה, אינו הייתי אתה אותו.
זה מה שאומר לך, שהיה לא נשאר בו, היה לא קינה, קינה.
נכון, וכאילו לא תיקן את עצמו לגמרי. הקינה שלו הרבבה לו את ה... כמו שהמי השילוח אומר, אם אתה כזה ענב, אז למה כשמינו את שבט לוי להיות, להתנסות מעל כולם, למה לא אמרת, לא, כל הידע כולם קדושים, אנחנו לא רוצים. רק כשמישהו מעליך פתאום אתה מתעורר. מה?
שלא הכי נוקטע שהוא אומר בקורח הפך שם.
לא, הוא גם אומר שקורח לצדיק אתה מפח לעתיד לבוא יהיה צדיק, והוא צודק את האם משה, נכון? גם, אבל זה... טוב, אז זה... בואו דלג לסוף. וזה פרה אדומה, ראה ואבן כתב כי הוא דבר עמוק, ואי אפשר לפרש בכתב היטב, רק להבין בעומק הלב. הוא אומר, אחרי כל מה שהסברתי פה, שזה די ארוך, ויש שם, זה גם עוד בדילוגים, יש פה כמה אותיות שדילגנו עליהם, גם אחרי הכל זה עמוק מאוד במציאות. זה חבל דק מאוד לגאווה ולענווה, ואדם יכול... מה שאתמול היה נכון במציאות הזאת זה לא נכון. פה היית צריך לתפוס פיקוד וזה זה היה האמת שלך, ופה דווקא מישהו אחר היה, יש מישהו יותר ראוי ממך ואתה קלקלת. טוב, אז מה יוצאים? יוצאים שצריך, בעצם זה שמודעים לזה. שאדם מודע לזה שזה מלחמת החיים הדבר הזה. שלפעמים לקום ולעשות ולא להתחשב באף אחד ולהוביל דברים ולהגיד הכל עומד עליי ואם אני לא אתפוס פה את האחריות עכשיו אף אחד לא יעשה את זה. ויש מצד שני זמנים שהרבה אנשים שקשה להם, אדם שהיה אפילו כל קומונר או קומונרית פתאום תמיד מרגישים שזה אחריהם, איך ייכנס הנעליים שלהם. אני כבר מכיר פה הכל, אני מכיר בישיבה, אני יודע איפה כל הדברים, אני מכיר את כל ה... המנכ״ל של המוסדות, הוא יודע, הוא כבר דיבר עם כולם, הוא מבין את כל המשקלים פה, הוא מבין איך עובדים הרב אליאקי, הוא מבין הכל. שם אחד חדש, איך ייכנס פה לעסק. ובתי הקברות כידוע מלאים מקברים של אנשים שחשבו שהעולם לא יסתדר בלעדיהם, ואיכשהו העולם עובד לא רע, ולדעת מתי לתת מקום, מתי להגיד, יש מישהו עושה את זה יותר טוב ממני, לפנות את כל המקום שלי. הרי פעמים אנשים שעושים משהו גדול, אדם הקים איזה חברה, פתאום לעזוב את זה, להבין, וואלה, יש מישהו יכול לעשות יותר טוב לעולם? ואני הקמתי את זה. מה, לתת ככה את המפתחות למישהו בסוף, ויש דבר יותר קשה מזה? להבין שיעשה את המצווה הזאת יותר בידור ממני. וצריך למעט את עצמי. טוב, מלאכה מסובכת, הלוואי שנדע בכל פנייה איך לפנות נכון.